טוב, אנחנו אחרי שלושה שיעורים ארוכים, יסודיים, ולגבי כל הסיפור של דוד המלך ואוריה וכו', אני רוצה להתקדם היום בכל אופן רק זה כמה הערות עדיין שאולי לא מספיק התייחסנו אליהם, או התייחסנו, אבל צריך להדגיש אותם שנית. הרבה שאלו לאורך השבוע, השבועיים האחרונים, לגבי המשל, למה דוד, למה נתן משתמש במשל? אני חוזר, אני חושב שאמרתי את זה, אבל אני אסביר את זה עוד פעם. כלומר, מה דוד לא הבין במשל? אז קודם כל יש כאן, כמו שאמרנו, לגבי ה... אם זה כזה חטא מפורש, אז מה דוד לא מבין? למה, א', איך הוא לא מבין, וב', למה צריך לספר, השאלה המרכזית היא למה בכלל צריך לספר משל? לשיטה הרגילה.
לשיטה שלך אין שאלה.
שנייה, תודה רבה, ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים של הכל הידוע. נכון. אני רק רוצה, לא, אבל בשיטה שאני הצגתי, בשיטה הרגילה השאלה היא, מה זאת אומרת, אז מה, איך הוא לא שם לב שזהו, ולמה בכלל צריך ללכת עם משלים? למה אתה הולך ככה? אם זה חטא ישיר, אז תגיד בפנים. בשיטה שאני הצגתי, אנחנו הבנו מה הייתה הטעות של דוד, אבל לא הבנו, לא מספיק, אולי הסברתי, אוקיי, אז, אבל בסוף, המשל מספר משהו שהיה, נכון? לכאורה. אז מה, הבנו שדוד חושב שהמשל הוא על החיים שלו, נכון? שדוד אומר, אני האיש הרש, כמו שראינו, אנוכי איש רש ונקלה, שכשבאו לתת לדוד את מירב, אז הוא אמר, הנקל בעיניכם, התחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה, אז הוא האיש הרש. האיש העשיר זה, שאול, כן, זה הרב מידן אומר את זה, זה רעיון של הרב מידן, שאול, וההלך זה פלטי בן לאיש, ושאול לקח פעמיים, לא פעם אחת, פעם אחת את מירב, איך שהיא הולכת להתחתן עם דוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי, ופעם שנייה עם מיכל, הוא מבטל את הקידושין שלה. הוא אומר, כן, דוד קידש אותה ב-200 מרלות פלישתים, וזה לא הייתה הכוונה שלי, וזה מקודשת במלווה, וזה מלווה טעות, וככה הוא בעצם מבטל את הקידושין, ונותן אותה לפלטי בן לאיש. ודוד אומר, נעשה לי חמאס, איזה מין דבר זה, ולכן שנתן, מבחינת הסיפור שלנו, איך סיפרנו את זה, דוד אומר, עשיתי מה שנתן ציווה עליי, התחתנתי עם בת שבע, כדת וכדין, גרושה, פרסמתי לכולם, וכל הדברים האלו. ועכשיו, אחרי שגם נולד לי בן ממנה, והוא ימשיך אותי, ועכשיו, אגב, אני פותח פה סוגריים, אתם תזכרו את מה שאנחנו לומדים עכשיו, כי רק לאור הדברים האלה שאנחנו כרגע לומדים, אפשר יהיה להבין את מה שקורה בסוף ספר שמואל, ואת העובדה שדוד לא מתפקד, ושהוא קר לו, וזה, והוא מזדקן, זה פרקים שכמעט בלתי ניתן להבין אותם בלי מה שאנחנו לומדים כעת, אנחנו נגיע לזה לא עוד הרבה זמן, אז תזכרו. כל פנים, ואז דוד אומר, כן, בן מוות האיש ההוא, בן מוות הכוונה, אולי גם על זה נהנה שאול במוות, על מה שהוא עשה לי. אני לא עשיתי לו כלום. אבל דוד הרי אמר לו, הוא אמר ליואב, או יבוא יומו וימות וכו', אבל כן, עכשיו אתה מדבר על זה, העוול שנעשה לי. ואז אומר נתן לדוד, אתה האיש. רגע, אבל זה לא מסתדר למה שאמרתי, דוד הוא האיש? הוא לא האיש, הוא לא עשה כלום מהדברים, הוא לא לקח אף אחד, נכון? זה אולי נקודה שלא מספיק הדגשנו. הסיבה שנתן מספר לדוד משל ולא אומר לו את הדברים בצורה מפורשת, היא לא בגלל שנתן טוען שזה מה שדוד עשה, אלא נתן טוען שזה מה שמספרים שדוד עשה. אתה מבין, הוא אומר לו? אני מספר לך משל, לכל משל יש נמשל, נכון? זה המשל, מי הנמשל? אתה חשבת שהנמשל זה שאול. אני אומר לך שהנמשל זה אתה, כי זה מה שמספרים עליך. זה לא מה שאתה עשית, אני יודע מה עשית, אומר נתן, אתה הכל, אבל בפער בין מה שאתה עשית לבין מה שהתפרסם בעיתונים, נכנס אוריה בעצמו שפרסם, נכנס כנראה גם יואב, אנחנו צריכים להגיד גם את הדבר הזה, כנראה גם ליואב היה חלק בפרסום של העסקה הזאת עם אוריה. כן, דוד הרי אמר לאוריה, בוא, אני אתן לך למות בקרב. ושלח ספר חתום שאוריה יודע ממנו, ויואב יודע ממנו. אלה שני הדברים, האנשים היחידים שיודעים ממנו. אבל יואב מדליף את זה בפרק שלנו. זה פשט, זה לא מדרש. תכף תראו שזה לא מדרש, אבל בפשט, מה כתוב? כשיואב אומר לו, ויצב את המלאך לאמור, ככלותך את כל, סליחה, אתה צודק, בפרק י' א', פסוק י' ת', פרק י' א', כן, בשמואל ב'. ויצב את המלאך למור, כי חלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך, והיה, אם תעלה חמת המלך, ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר ירו מעל החומה, מי יקע את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליחה עליו פלח הרכב מעל החומה, וימות בטבץ, למה ניגשתם אל החומה? ואמרת גם עבדך אוריה אחיתי מת. שזה, זה, 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 כאילו מה? זה הדלפה. יואב הדליף בעצם את, את המכתב הזה ברבים, יחד עם אוריה, ואז, עכשיו למה יואב עשה את זה? עוד נדבר בהמשך. יואב הוא אדם גדול, והוא נאמן מאוד למלכות בדוד, אבל הוא הרבה פעמים מנהל מדיניות עצמאית. מה שדוד, חזל אומרים את זה במפורש. תסתכלו בבקשה, לא עכשיו, ברשי על ספר מלכים, כשדוד אומר לשלמה להיזהר מיואב, הוא אומר לו, ואתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, ואת אשר עשה לי שני צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, של ויחי, נכון? ואתה, אשר שם דמי מלחמה בשלום, בחרגותו, אשר בניים וכו'. אז רשי אומר, יש שם שני דברים, אשר עשה לי יואב והמסה בן יתר זה דבר אחד. מה זה אשר עשה לי יואב בן צרויה? תסתכלו שם ברשי. רשי אומר, שגילה את הספר ששלחתי לו על דבר אוריה. ככה רשי אומר שם, במדרש חז"ל. אבל זה כתוב במפורש. יואב אומר למלאך, תגיד לו ש... כלומר, היו כאן תקלות בדרך, וכתוצאה מהדבר הזה אומר נתן לדוד, אני יודע שזה לא מה שעשית. אבל מה רלוונטי מה עשית או לא עשית? זה מה שמספרים עליך. וזה בדיוק ההגדרה של חידול השם. שהשם יציל אותנו מהדבר הזה. זה לא מה עשית. אם מה שמספרים עליך, זה מה שעשית, זה הבעיה. עכשיו תוכל שאני אחות. זה מובן? העניין? ולכן זה בא בצורת משל. כי נתן לא יכול להגיד לו בצורה מפורשת, חטאת. תגיד לי מה, בבקשה, איפה? כלום, הכל בסדר. הוא לא, עזוב, עזוב. בואו נספר לך סיפור. ככה אתה נתפס ברבים. אתה נתפס ברבים בתור אדם שניצל את הכוח שלו, לקח אישה שהמתינה לבעלה, ואז גם דאג לזה, ככה מספרים עליך. איך יכול להיות? איך יכול להיות? בבקשה. אוריה, שהפריח להעביר את הביטוי לשכב עם אשתי. אתה לא אמר, אבל הוא אמר. ויואב, שפרסם את המכתב ששלחת, החתום הסגור. זהו, תחבר את שני הדברים האלו. זאת התוצאה. זה מה שאומרים עליך, ועכשיו זה חילול השם. וחילול השם זה בעייתי. אתה לא, עכשיו הולך תתמודד עם זה. ככה מדברים עליך. עכשיו לא, זה מה פתאום, זה לא עשיתי, זה לא אני, זה לא יכול להיות, זה... מה שעוד יותר, ולכן אני חוזר, מה שראינו בתהילים, שדוד אומר לקדוש ברוך הוא, מה? לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. עשיתי, חטאתי, הרע בעיניך עשיתי. חיללתי שם שמיים, כן? אבל באיזה אופן? באופן שהוא, זה מה שסיפרו, לא דאגתי מה שנקרא לסגור את כל הפינות, מה שחז"ל אומרים, לא דאגתי לדון את אוריה בסנהדרין, ולא בדרך הנסתרת הזאת, כן? שכאילו התחשבה במידה מסוימת בכבודו של אוריה וכולי, וכתוצאה מהדבר הזה עכשיו, מספרים עליי כאלה שמועות, ועכשיו אני צריך להתמודד עם הדבר הזה. ולכן זה מסביר היטב, עוד שנייה אחת, ובזה אנחנו נסיים, כי זה כבר באמת זה, זה מסביר היטב, למה בעצם אין מה לדוד לתקן? אין לו מה לתקן פה, כאילו, מה יש לו? זהו, הוא עכשיו צריך מה? לשאת בגבורה את התוצאות ההרסניות שיהיה לחילול השם הזה. כן? התוצאות ההרסניות, כי ברגע שדוד עשה את המעשה, ברגע שמדברים עליו שזה מה שהוא עשה, אז כל מי שהוא באמת מושחת, כמו אבשלום וכמו אמנון, קיבלו עכשיו לגיטימציה לכל השחיתויות שלהם. וזה התפוצץ לדוד על הראש. הניסיון של דוד זה להודות. זה הניסיון. שנתן בא ומספר לו משל, ויש לדוד 1001 תירוצים להגיד למה המשל לא מתאים לו. הוא יכול להגיד לו, פתאום אני עשיתי את זה ועשיתי את זה, מה אני אשם בזה שיש כאן? ודוד אומר, הבנתי, תודה, חטאתי. העונש, קצת כמו בשיטה האדלריאנית שאני פחות אוהב, אבל העונש הוא תוצאה. זה הבעיה בחידול השם. נתן אומר לו, תקשיב, העונש הגיע אליך בצורה של ממילא. כי אם ככה מדברים על ההתנהגות שלך, אז תבין מה יקרה למטה, את הקריסה. אבל זה האירוע, ולכן הוא חייב לספר לו משל. כי הוא לא יכול לדבר איתו בצורה ישירה, כי אין מה להגיד בצורה ישירה, מה יש להגיד? אבל הוא מספר משל. הוא אומר, תקשיב, אתה האיש שככה מספרים עליו. למה עשית את זה ואת זה ואת זה ואת זה? הכוונה, למה עשית משהו שנראה כך וכך וכך? עכשיו אנחנו כולנו מתפללים על זה. וגם במסכת אבות הדבר הזה מופיע, נכון? שאדם צריך להיות, ורבי יוחנן התפלל על זה, נכון? אנחנו מתפעלים שקדוש ברוך הוא, שלא יהיה טעויות ולא תהיה נשגיאות ולא זה, שאדם עושה איזה משהו ולא הבינו אותו נכון, ועכשיו איך תתחיל להוכיח שזה לא. עד כאן, השלמה הכרחית, בהקשר לעניין הזה, ובואו נתקדם. האם יש שאלות עד כאן? רצית לשאול משהו, אביה, לא?
רק לעזור לך.
לעזור זה טוב מאוד, בכבוד. כן. כן, עזרה.
הילד.
עוד לא הגענו, עכשיו אנחנו לומדים את זה. מצוין, מדהים. כי לשם עוד לא הגענו. אנחנו צריכים ללמד עליו זכות, אבל רבי יוסף חיים, אנחנו, אין, אז הדברים מדברים בעד עצמם. לימוד זכות זה אחד שחטר, מדברים בעד עצמם. כן. כן, כן. כן, כן, נכון. טוב, כן. אין לו דרך.
יש לו, יש לו, אתה רוצה
את הכרות מלכותי, אתה יודע מה הבעיה בלשון, בחילול השם, שכל פעם שאתה, ככל שאתה מכחיש, מה אומרים? לא רק שהוא עשה את זה, ולא רק שהוא עשה את זה, הוא גם עשה את זה. בסדר? עם הכרית והנוצות, זה בדיוק הבעיה. איך דוד יתקן? אנחנו נראה. אנחנו נראה. בסוף, אתה יודע מה, אני זורק לך כבר פה ספוילר, אני זורק לך פה ספוילר, ככה, מה שנקרא. בסוף, מי שיצטרך להעיד האם דוד תיקן או לא, זה דוד בעצמו. הוא בעצמו. מי? תזכור מה שאתה אמרת. תזכור מה שאמרת. אנחנו ניפגש כאן בדיוק בעוד חודשיים, יומיים, שעתיים ו-20 דקות, ונלמד את הסוגיה הזאת, ואתה תראה שזה דוד ולא נתן. יאללה, בואו נתקדם, יאללה. בסדר, נגיע לשם, נראה, בעזרת השם. ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, עד אז. טוב, ויאמר, אז אני קורא מפרק י"ב פסוק ז', מתקדמים, זהו חברים. הפצצה הופלה, כל אחד לקח אותה לאן שהוא רוצה, אפשר להתקדם. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש, כמו אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי צלתיך מיד שאול, ויתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך, ויתנה לך את בית ישראל ויהודה, ואם מעט ואוסיף עליך כהנה וכהנה, מדוע בזית את דבר אדוני? מה, לא אשת איש ולא זה, ביזיון, זה כתוב כאן מפורש, בזית את דבר השם. לא ככה, ירמיהו, אתה מזדהה איתי. זהו, ברוך השם, שיש... מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע שפוקתי בקריא וכתיב? לעשות הרע בעיניי, בעיניו, כאילו, תלוי בעיני מי אתה מתבונן. בעיני דוד הכל היה בסדר, אבל בעיני המתבונן זה לא היה בסדר. לכן יש פה קריא וכתיב על העיניים. תלוי איך אתה מסתכל. את אוריה אחיתי הקית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. עכשיו אתם מבינים שזה לא יכול להיות שדוד גם יהרוג את אוריה אחיתי בחרב, וגם יהרוג אותו בחרב בני עמון. באותו פסוק יש סתירה, נכון? באותו פסוק. מה דוד עשה לאוריה? הוא הרג אותו בחרב או הרג אותו בחרב בני עמון? תחליט. אומר נתן הנביא, זה מה שמספרים עליך. חלק אומרים שהרגת אותו בחרב בני עמון, חלק אומרים שאתה בעצמך הרגת אותו. לשון הרג שמתחילים לדבר, אין לסוף. היא שורפת את הכל. וכבר מוצאים עליך שמועות, שאתה זה, ואמא שלך כזאת, ואבא שלך כזה, וכל אלף דברים. נתת פתח לאנשים לפתוח את הפה. הרי כמו שאמרנו את זה, רבותיי, אני חוזר על זה. אתם זוכרים את התמונה הארסית, המכוערת, האסונית, שדואג האדומי, צייר לשאול כלפי דוד הרי בסך הכל הגיע נרדף, בלי חרב, בלי לחם, בלי כלום, הגיע לאחימלך, אמר לו, שמע, אני דבר המלך נחוץ, תן לי איזה משהו. זהו. זה הכל. דואג האדומי. כל מה שהוא אומר זה אמת. דוד הגיע. לא, סליחה, הוא גם משקר. הוא גם אומר שדוד ביקש מאחימלך לשאול לו באורים בתומים. בסדר? וזה כנראה לא היה. אבל בפעמים קודמות זה כן היה, כי אחימלך הודע, כן, כל פעם שדוד הגיע, נשאלים להורים ולתומים או למלך, או למי שכל ישראל צריכים לו. אבל דואג סידר את זה בכזה אופן, שזה יצר תמונת שווא, שדוד מגיע לאחימלך כדי לזמום איתו ולכרות איתו ברית ולקשור איתו קשר נגד שאול. לא, כשאתה עושה לשון הרע, אתה, מי שאומן בלשון הרע, הוא תופר את הדברים. כמו שצריך הוא יודע לעשות אותם. בסדר? תמונה פה, תמונה שם, רבע משפט פה, חצי משפט שם, נגמר הסיפור. אז הוא אומר, נתן זה מה שאומרים עליך, שהרגת אותו בחרב בני עמון, חלק לא משתה בעצמך, הרגת אותו. אז זה בזית. ואתה לא תעשו חרב מביתך עד עולם עקב, כי בזית אני פעמיים, פעמיים, חילול השם, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. כמובן שאם הבעיה היא בעצם לקיחת האישה, אז התשובה צריכה להיות דבר ראשון שיתגרש ממנה. ולא רק שלא מתגרש ממנה, לא ממשיך לחיות איתה ולהוליד מן הילדים, ובסוף היא האמא של המלוכה. אז זה ברור שכל מה שנתן אומר כאן זה, ככה מדברים עליך. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. מה דוד עשה בסתר? אוריה! לא את בת שבע. בת שבע זה בסתר. קודם כל, אמרנו, אם הבעיה היא בת שבע, איך יכול להיות שהבעיה היא בת שבע ודוד ממשיך לחיות איתה? איך יכול להיות שהבעיה היא בת שבע? כי דבר ראשון, תיפרד ממנה, דבר ראשון. לא, זה לא הבעיה. מה שדוד עשה בסתר, זה אגב הולך על ארור מכה רעהו בסתר, בסדר? זה כאילו מה שזה. זה אוריה, אבל בת שבע, כמו שאמרנו, הוא שלח, הוא דרש, הוא התחתן, זה. חלק שאלו אותי, גם עוד שאלות ששאלו בשבועיים האחרונים, שאלו אותי למה דוד מחזיר אותה אלה, לבית שלה, ולמה רק אחרי שהיא בהיריון הוא לוקח אותה אליו הביתה. שוב, זאת שאלה שלא לוקחת בחשבון את הצורה שבה הם היו חיים אז. המלכה לא הייתה גרה עם המלך בארמון, כמו אסתר, או במגילת אסתר, בערב הבאה, ובבוקר היא שבה אל בית שעשגיה סריס המלך. וגם אסתר, היא גרה בארמון משלה, או בבית משלה. שלמה בונה ארמון, או בונה בית לבת פרעו. הם גרות במגורים נפרדים. כשבת שבע בהיריון, ואולי גם בעקבות כל מיני השמועות, אז דוד אומר, רגע, בסדר גמור, שלא יהיה כאן ספק, את אשתי, בואי, מביא אותה אליו, לביתו. אבל זה שחוזרת על ביתה, זה דבר טבעי. אז, יפה. אתה עשית בסתר לגבי אוריה, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש, וכאן, לפחות בהוצאת קורן המצוינת, יש פה רווח של לבן, דוד בהלם, בהלם גמור. הוא לא האמין עד להיכן, אולי זה חטאו במרכאות של כל תמים, דוד המלך הוא תמים, במובן החיובי. הוא אומר על עצמו, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, נכון? תורת השם תמימה, נותן אמון באנשים. והוא לא מאמין, עד איכן יכול להגיע הרוע, והיכולת לצייר תמונה, אז הוא בהלם. עולות לו ברגע הזה, עולים לו ברגע הזה, כל התירוצים, למה זה לא דומה, וזה לא זה, וזה לא זה, וזה לא זה. אבל הוא אומר, עומד ואומר, חטאתי. צודק. זה היה טעות. זה התחיל בטעות. לא משנה כרגע הטעות בגלל מה. הטעות היא בגלל שדוד הוא יותר מדי צדיק. אז מה? אז זה טעות שעכשיו כרגע התהפכה לחטא, כי זה אפשר לסונאי, ואולי לא רק לסונאי, לספר עליי סיפור נורא והיום שקשה מאוד להפריך אותו עכשיו. קשה מאוד להפריך, כי כל הפרחה רק מה? רק תחזק. אתה גם מכחיש. אז אתה גם... לך תוכיח ש... מה? אני מקים עליך רע מביתך. כן. כן, זה העניין. כלומר, אתה עשית... העונש יהיה... שים לב, העונש כאן, כשאנחנו הרי נבדוק אחר כך את העונש שקרה לדוד, שום דבר לא קרה בצורה יזומה. זה הכל תוצאות. מכיוון שזה מה שמספרים עליך, אז עכשיו כל האנשים שיש להם, כמו שהזכרנו, מידות מקולקלות, הם ירשו לעצמם לחגוג. טוב. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. חטאתי להשם. לא לבשר ודם, חטאתי להשם, חידול השם. זה כל כך בולט גם בפרק עצמו, וגם בפרק שקראנו בתהילים, בנון א', נכון? לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי. ודוד אומר, תן לי להיות על עמדה פושעים דרכך, על זה אמר, אני רוצה ללמוד מאדם כזה מושחת שלוקח את האיש של... אשת הלוחם שלו ו... אבל אם זה רק, לא רק, חמור מאוד, אבל זה עניין של בין דוד לבין הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, כן, אני רוצה, תלמד אותי איך יוצאים מהדבר הזה. ביום הנתן לדוד, גם אדוני יביך את התחל לא תמות, פלא עצום, מיד. איפה תשובה? דרך כלל נכון, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. פה יש רק וידוי, רק חטאתי, איפה... לא צריך יותר מזה. העבודה או האתגר הגדול של דוד זה להודות במה שנתן מספר לו. רגע שדוד מודה, הוא לא זו, נגמר הסיפור. השם יחדך לא תמות. ואתה שאלת פה שאלה מאוד, מאוד נוקבת, עזרה, ואנחנו צריכים לענות עליה היום. בסדר? אם זה כך, אז קשה עליי, מה? הילד. אז למה הילד מת? אנחנו נענה על זה. אפס כי ניאץ, ניאצת את אויבי אדוני, אויבי אדוני כאן זה סגי נהור, כן? כלומר, סליחה, נתת לאויבי השם, עוד פעם, הכל הקדוש ברוך הוא, לפי השיטה, מה קשור הקדוש ברוך הוא? זה קשור אוריה, בת שבע, מה קשור הקדוש? נתת חומר, עיתונאי, רב זאב, לאויבי השם, שאומרים, הנה, תראו את המלך הזה, שחק אותה צדיק, תראו איך הוא מתנהג, ניאצת את אויבי השם, בדבר הזה, גם הבן הילוד לך מות ימות. וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את הילד, אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויאנש. עוד פעם. מה? אשת אוריה, עוד פעם. מה התנ"ך כל הזמן אומר? איך זה נתפס? בזה בעצם, עזרא, קיבלת תשובה. בסדר? מה דוד עשה, הוכחתי לכם, אני חושב. התחתן איתה כדת משה וישראל, גרושה, הכל טטטטם. מה אוריה אומר? זאת אשתי. מה הסיכוי של ילד כזה שנולד, וחלק אומרים, זה הבן של דוד, לא, זה הבן של אוריה, לא, זה הבן, לא, הוא רבע ממזר, הוא חצי ממזר. יש לו סיכוי להצליח למלא את השליחות שהטילו עליו, הרי הילד הזה, איך קוראים לו? יש לו שם לילד הזה, איך קוראים לו? מה? קוראים לו שלמה קוראים לו. נכון? לפי מה שראינו בדברי הימים, דוד מחזיק ביד נבואה, בדברי הימים כ"ז, נבואה שיוולד לו ילד ויקראו לו שלמה. אז הילד הזה נולד וקראו לו שלמה, כי כתוב שעברו כמה חודשים, נכון? ותלד לו בן, וירא הדבר אשר עשה, וכל דברים האלה. הילד הזה אמור להמשיך את דוד. מה הסיכוי של הילד הזה להצליח במשימתו? אפס. עכשיו, אנחנו תופסים את האירוע של מוות וחיים, בתפיסה מוצדקת בתור כאילו, כאילו אנחנו תופסים את המוות כאן בתור עונש. בתור עונש לילד. אז קודם כל הילד הזה מסכן, מה הוא השם, הוא לא צריך להענש. וגם, אבל יש עוד דרכים לתפוס את העניין של מוות וחיים. מתי אדם מת? כשהוא מסיים את השליחות שלו. זהו, אז הוא מת. לכן ממליצים תמיד, בוא, תמלא את היומן שלך עד תף תף קוף ממתת, ככה, אני תפוס. יומן מלא. ככה שפת אמת אומר על הארון. נכון, כתוב בתורה, שפת אמת אומר, כתוב, יאסף הארון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ, על דבר אשר מריתם פי וכו'. אז שפת אמת שואל, מה זאת אומרת, כאילו, אם הגיע זמנו של הארון למות, בין 123, אז זמנו. ואם לא הגיע זמנו, אז למה הוא צריך למות? אז שימשיך לחיות בחוץ לארץ, למה צריך להרוג אותו? למה הוא צריך למות? אז אומר השפת אמת, החיים של הצדיקים זה לפי השליחות והמשימה. אהרון סיים את המשימה שלו במדבר. אם הוא היה נכנס לארץ ישראל, הוא היה מקבל מה? משימה חדשה, ומלא גם חיים חדשים. אבל מכיוון שהוא לא נכנס לארץ ישראל, בגלל שמריתם את פי, אז נגמרו חייו. עכשיו יש לזה, לא יודע אם כל זה הוכחה, קשה לדבר כאן במובן של הוכחות, אבל לכאורה הכיוון מאוד מאוד דומה, נאמר כך, בסיפור עם האישה השונמית. אני מזכיר לכם, לכן, והיא היום ויעבור אל אישה שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. והיא בעוברו לאכול לחם, ותאמר לאישה, הנה נא איש אלוהים קדוש עובר עלינו תמיד, נא עשנה עליית כיסא ושולחן ומנורה, והיה בבוא אלינו יאכל לחם, נכון? ואז הוא הגיע וכל הדברים האלו, ואז הוא אומר לה, ויאמר אל גחזי, קראנה לשולמית הלז, ויקרא אליה, ויאמר אליה אלישע, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הגדולה הזאת, החרדה הזאת, מה לעשות לך? יש לדבר לך אל המלך ולשר הצבא, ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת, ויאמר ומה לעשות לה, ויאמר גחזי, אבל בן אלה ואישה זקן. ויאמר קרא לה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר לה, מועד הזה כעת חיה, את חובקת ב... יש פה קריא וכתיב. את, אבל כתוב, א' ת' י'. תזכרו את זה. ותאמר, אל, אדוני איש האלוהים, אל תחזה בשפחתך. ותאר האישה ותל הבן למועד הזה, כעת חי, כאשר דיבר אליה אלישע. וידל הילד, והיא היום ויצא אל אביו אל הקוצרים, ויאמר אל אביו ראשי ראשי, ויאמר לנער, שאהו אל אמו, וישאהו ואביהו אל אמו, ויש על ברכת הצהריים, וימות. עזרה, למה הילד הזה מת? למה הוא מת? נו, אתה, זהו, אתה. לא הסיבה הפיזית, סיבה רוחנית. אז למה הוא מת? אתה צודק מאוד, קידמת אותנו מאוד. עכשיו אחרי שהוא נולד, אז מה? אז אתה... מילא
את התפקיד הראשוני
שלו. יפה, אז אתה...
יפה,
אז מה שאתה אומר בעצם, מה שאתה אומר זה הלך הרוח של האישה השונמית בעצמה. שבאה אלישע אומרת לו, לא אמרתי לך, אל תשלה אותי. אם אתה נותן לי ילד, לא, הוא היה כנראה בן שבע כאן, ילד לשבע שנים, אז אל תביא לי בכלל. למה אני צריכה? אתה זה, והאכזבה? למה? אני לא אמרתי, לא תשלה אותי. אבל הסוד של הפרק הזה הוא בקריא והכתיב. אתה צודק, מה? זה
שאלישע
יחיות. לא, לא, לא. אתה צודק שהילד הזה לא אמור להיוולד. הוא נולד בפלא, בנס, בברכה. למה נתנו לך כזה ילד, אומר לה אלישע? הרי הבעל של האישה הזאת הוא אדם מאוד אנמי. הוא לא קולט בכלל שאלישע מגיע. זה הכל יוזמה שלה. היא אישה גדולה, לא הוא, נכון? היא אישה גדולה, היא מביאה את אלישע, היא מחזיקה בו לאכול לחם, היא זה. אבל כשהילד טיפה גדל, אז מי משתלט עליו? אבא. הוא נהיה חלק מהקוצרים. אז כאילו אומרים לו בשמיים, גברת, את קיבלת ילד פלא, לא כדי שיהיה פה עוד קוצר, אלא כדי שיהיה פה עוד... עוד נביא, עוד שמואל, וזה הקריא והכתיב. והיום אומר לה, את חובקת בן, אנחנו קוראים את, אבל כתוב כעת חיה איתי חובקת בן. תביא את הילד הזה אליי. הוא יהיה תלמיד שלי. הילד הזה גדל, הוא הולך להיות קוצר, אז הוא כאילו, זה לא עונש. הוא איבד את סיבת הקיום שלו. הוא בא לעולם בשביל תכלית מסוימת, עכשיו הוא... אז הוא מת. ואז כשאלישע מחיה אותו, מי זה הילד הזה, אתם יודעים? חבקוק הנביא, את חובקת בן, זה חבקוק הנביא, היא באמת מבינה את הטעות, היא מביאה אותו לאלישע, שיגדל אותו, כמו שחנה הביאה את שמואל. כלומר, יש צד במוות, אין מיטה בלא אבון וכו', יש צד במוות שאדם הוא לעונש, יש בתורה, קרת וכו', יש קורח ועוד. אבל יש צד, אולי הצד אפילו היותר רווח, שבגללו אנשים מתים, זה שהם סיימו את השליחות. סיימו, נכון? שלא מלא, או ששימו את השליחות שלהם, או שהם לא יכולים למלא את השליחות, ואז אין... בסדר, יש הרבה דוגמאות לדבר הזה. גדולי ישראל עצומים, 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 שהחזיקו מעמד ממש עד שהם סיימו איזשהו ספר, ומיד אחרי שהם סיימו את הספר, הם נפטרו לבית עולמם. אם אתם רוצים לראות את הדוגמה אולי הכי בולטת, יש ריטווה בהוצאת מוסד הרב קוק, אתם מכירים? רבי יצחק, אתה מכיר את הריטווה? אתה מכיר הריטווה בהוצאת מוסד הרב קוק, אז יודע, חום כזה, לא יודע איך כל הצבע הזה שם. חום כזה. בדרך כלל רוב הראשונים, זה הרוב, זה שני שליש עמוד זה ריטווה, ולמדת השערות של הרב שהוציא, זה הרב הרשלר הרבה מוציא בראשונים, והרב פה והרב שם. היה תמיד חכם עצום, ראש שיבה בירושלים, הרב ביגמן קראו לו נראה לי, הוא הוציא ריטווה על יבמות. זה שני כרכים, כל אחד כזה, שורה ריטווה, ולמדת כל השיעורים שהוא העביר כל הזמן, שיעורים הכלוליים. זה עבודה מונומנטלית שכאילו, הוא סיים להוציא את הריטווה ונפטר. כאילו זה היה דוגמה מאוד בולטת ככה לדבר הזה. אז זה מפחיד, נכון. נכון, אבל מצד שני זה גם לא מפחיד, כי אתה אומר זהו. איך כתוב אצל אברהם? וימות אברהם, זקן? ושבע ימים. אני זוכר זקן ושבע. אולי אני טועה. מה? וימות אברהם, אולי כתוב פעמיים ואני טועה. נו, לא נפתח לי הדף, מה קורה פה? זקן וסיימים, כך כתוב. וימות, זהו, זקן וסבע. ויגבר וימות אברהם בשיבה טובה, זקן וסבע. זקן וסבע, זה על אברהם. על מי כתוב שבע ימים? על דוד המלך בדברי ימים. עוד נגיע לזה. זקן וסבע. אז על כל פנים, אז הילד הזה, שנולד, יש לו תפקיד, יש לו שליחות, אבל כתוצאה מהסיטואציה שנוצרה, הוא לעולם לא יוכל למלא את השליחות שלו. אז לכן הוא מת. זה ההסבר. כמו הילד של האישה השונמית, שנולד לשליחות מסוימת, ולכן זה בקריב ובכתיב, אני נותן לך בן, את אישה גדולה, תביא את הבן הזה אליי, נעשה מנו נביא. והוא עולה, עולה, אבא שלו משתלט עליו, הוא נהיה קוצר. זה חשוב לקצור, אבל לא ילד שבא בנס. טוב. אז זה, עכשיו, דוד לא מוותר. למה? אם דוד מקבל על עצמו את העונש וכל זה, אז למה הוא נלחם על הילד? אז הוא אומר... בואו נקרא, בואו נקרא.
מה העניין שאומר
לוחות לשבת? איך, שמה?
מה העניין שאומר
לוחות לשבת? זה כשנגיע לשם, נלמד. וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את הילד, אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויינש, אשת אוריה, כלומר, זה מה שמספרים, ולכן הילד הזה לא יוכל למלא תפקידו, כי אומרים שהוא בכלל הבן של אוריה. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויהיה צום דוד, צום, הוא בא ולן ושכב ארצה, כן, הקדוש ברוך הוא, אני אולי נצליח, יהיה תשובה, יהיה תיקון, הילד הזה יצליח למלא את השליחות שלו, זה, שוב פעם, זה לא עונש, אלא זה, הילד הזה לא יוכל למלא את תפקידו, נכון? ולא זה, ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא אהבה ולא ברא איתם לאחר. ויהי ביום השביעי וימות הילד, ויראו עבדי דוד ולהגיד לו כי מת הילד, כי אמרו הנה ביות הילד חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו, ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רעה. וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילד. ויאמר דוד אל עבדיו, ומת הילד? ויאמרו מת. אוקיי, אומר דוד, אז אם מת, זהו. הפוך מאיך שכולם חושבים, כלומר, הם חושבים שזה משהו מושנלי, כן, משהו רגשי. דוד, לא, דוד אומר, אני מתפלל שהוא... אולי יש עוד סיכוי. מכאן הרגע, מכאן למדו חכמים, לא חכמים, מכאן למד חזקיה המלך, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימלא עצמו ברחמים, אצל חזקיה זה הועיל, הוא קיבל עוד 15 שנה. דוד אומר, אוקיי, אם הילד הזה מת, אז את השליחות שלו הוחלט שהוא לא יכול היה למלות. נגמר הסיפור. ויקום דוד מהארץ וירחץ, ויסך, ויחלף סמלותיו, ויבוא בית אדוני וישתחו, ויבוא אל ביתו וישאל, וישימו לו לחם ויאכל. ואמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? כאילו זה ממש מנחיח את חוסר היכולת שלהם להבין את השיטה הרוחנית של דוד, כמה זו שיטה עמוקה וגדולה. מה הדבר הזה שאתה בעבור הילד חי, צמת בטבק? וכאשר מת הילד, קמת בתוך הלחם? ויומר, בעוד הילד חי, צמתי בבקק, כי אמרתי, מי יודע, וחנני אדוני וחי הילד. אולי הקדוש ברוך הוא יחנון אותי, ויאפשר לילד הזה למלא את שליחותו. אבל אתה מת, למה זה אני צם, אוכל להשיב עוד? אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. מה זה אני הולך אליו? אתם מפרשים, אני הולך... דוד אומר, לא, אני לא חושב שזה הכוונה. אלא הכוונה, אני הולך אליו, אני הולך לתקן. אני לא הולך לוותר. אתם מבינים? פה דוד אומר, אם לשאלתכם, מה יהיה התיקון? התיקון יש, דוד יגיד, מה שעשיתי היה נכון, היה כאן טעות בדרך, אני ודאי לא אוותר על מה שנכון. אני אתקן את המקולקל, אבל את מה שנכון לא, והדבר הנכון פה, האבן היסוד הנכונה כאן בכל הסיפור זה... הניסויים עם בת שבע. הטיפול באוריה היה טעות, מההתחלה ועד הסוף. את אוריה צריך לדון איפה? הגמרא בסנהדרין. אבל הניסויים עם בת שבע הם היסוד של הכל, והם דבר נכון. לא יסוד מזה, אומר דוד. ולכן אני הולך אליו, במה המובן? בפסוק הבא. וינחם דוד את בת שבע אשתו. ויבוא אליה. לפני דקה הייתה אשת אוריה, נכון? זה מה שמספרים. מי היא באמת? מי היא באמת? בת שבע אשתו, ויבוא אליה, וישכב עמה, ותלד בן. אולי. ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני יבוא. כן, יש פה קריא וכתיב, ותקרא ויקרא. מי קרא לו? בת שבע קראה לו, דוד קרא לו. ואדוני יבוא, וישלח ביד נתן הנביא. ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני. כלומר, הקדוש ברוך הוא שולח את נתן לקרוא לילד הזה ידידיה, שהוא ידיד השם, שזה הסכמה אלוהית על השידוך בין דוד לבת שבע. זה לא יכול לעלות על הדעת לפי השיטה הקודמת, שהחטא הוא בכלל בלקיחת בת שבע, שדוד ימשיך לחיות איתה, ועוד יוליד ממנה בן, ועוד הקדוש ברוך הוא ייתן איזה שכוח. עכשיו, עוד, אני רק, רגע, קטרו לי, מחילה. הסיפור הוא גם כנראה הרבה יותר דרמטי מה שאנחנו חושבים. למה? כאן אנחנו למדים שלבת שבע היו שני ילדים. ילד אחד מת, וילד שני קוראים לו שלמה. אני מזכיר לכם שדוד אמר, את הכבשה ארבעתיים ישלם, נכון? וחז"ל אומרים, ארבעתיים ישלם זה ארבעה בנים שמתו לדוד. התינוק, התינוק, ואמנון, ואבשלום, ואדוניה. מתו לדוד ארבעה בנים. זה התשלום. זה אפשרות אחת. אבל יש אפשרות אחרת. תסתכלו בבקשה, אנא מכם, פיתחו בדברי הימים. בדברי הימים, א', פרק, בלי ג' זה היה, איפה זה היה? מה? כן. פרק ג', יפה, פרק ג' פסוק ה'. ואלה נולדו לו בירושלים. שמעה ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת שוע בת עמיאל. בת שוע זו בת שבע. בת שבע בת עמיאל, נכון? זה השם שלה. ופה יש לנו סיפור אחר, פה יש לה ארבעה ילדים. איפה הילדים האלו? כלומר, יכול להיות, בדרך אפשר, שכשדוד אומר את הכבשה ארבעתיים משלם, זה ארבעה ילדים שנולדו לבת שבע ושלושה מתוכם מתו. בסדר? מה? וגם פה, מה כתוב? אליה, אמיאל, אתה יודע, זה משתנה. זה בסדר? אליה, זה? נולד לו ילד, אז הוא קורא לו, אולי, או התינוק, או אחד אחרי התינוק, שימה, השם שימה תפילתי, תסלח לי. הילד הזה מת. הוא לא מבטר. הוא נולד עוד פעם בת שבע, נולד לו עוד בן, הוא קורא לו שובב. תשובה, הלכתי שובב בדרכי ליבי. טעיתי. בסדר? גם הילד הזה מת. עוד פעם בעל בת שבע, נולד בן, איך הוא קורא לו? נתן, אולי נקרא לו על שם הנביא, שנתן לי את התוכחה, שהנביא ידע שאני מקבל את התוכחה, ואני זה, מת. והילד הרביעי שלמה נשאר בחיים. כלומר, דוד מגלה פה את האמון האינסופי שלו בכוח התשובה, ואת האמון האינסופי שלו בזיווג הזה. הזיווג הזה הוא זיווג קדוש. הזיווג הזה הוא, ואני לא אבטר. בסדר? אפשרות שלישית להגיד שבית ארבעת הילדים האלה בחיים, והם לא מתו, והם, אבל רק האחרון הוא היה רלוונטי, ולכן התנך מספר עליו. אבל השמות ודאי נכונים, שמעה, שובב, נתן, כולם שמות שמתארים את תהליך התשובה. אז אם כך, זה האירוע. דוד הולך כאן כרגע לקראת אתגרים רבים מאוד, שהם בעצם פיצוצי משנה כתוצאה מהפיצוץ הזה. איך הוא יתמודד איתם? הוא גם לכאורה יקבל פה בהמשך החלטות שגויות כתוצאה מהדבר הזה, כי דוד לא רגיל להסתובב בסביבה של אנשים שעושים דברים כל כך רעים, ולכן חלק מה... עוד פעם, זה יחזור אחריו כל פעם, החטא הזה של התמימות ומתן האמון, שהוא נותן ומתפוצץ לו בראש, הוא... אני כבר אגיד לכם את זה מראש, הוא ייתן אמון באמנון, והוא יאנס את הבת שלו, הוא ייתן אמון באבשלום, והוא ימרוד בו. הוא כל הזמן נותן אמון וכל הזמן... אבל איך הדבר הזה מסתיים? אנחנו נראה שזה יסתיים בסופו של דבר. בהמלכה גדולה, חזקו ואימצו רבותיי, השם ברוך אתכם.